עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
שוב שלום, ערב טוב לכם, השעה השנייה מהדורה המרכזית ברדיו קול חי, עורכת הראשית אסתי פלד, בהפקה שלמה פולק, יהודה ברגמן הטכנאי, ואנחנו נפתח עם מה שקורה כאן מסביבנו במזרח התיכון, ואיתנו הפרופסור יאל זיסר. שלום וערב טוב לך.
ערב טוב.
אז קודם כל, אמירה מאוד דרמטית אתמול של ראש הממשלה, האיראנים כבר הקימו משגרי טילים ארוכי טווח בתימן שיכולים לפגוע חלילה כאן בישראל. מצד שני, אנחנו עדים מה קורה בדרום לבנון ובלבנון. היום הנשיא שם גם מתפטר בעקבות מה שקורה שם. השאלה היא, האם איראן מבינה שצפון ישראל זה לא המקום הנכון להקים בו בסיסים, נוכח המצב הרוע בלבנון, נוכח ההתקפות של ישראל על אתרים בסוריה? איך אתה רואה את התמונה?
חוסר יציבות בלבנון זה לא נוח לנו, אבל זה גם לא נוח לאיראן, משום שהמאחס שלה וחיזבאללה מתערערים. אבל איראן בעצם החליטה כבר לפני תקופה ארוכה שלבנון את העניין הזה נעזוב, כי יש הרתעה הדדית בינינו לבין חיזבאללה, אנחנו לא נוגעים בהם, הם לא נוגעים בנו, זה ממלחמת לבנון השנייה. ולכן איראן, מה שהיא עשתה, זה היא הלכה לחזיתות אחרות שלכאורה בהם זה בראייתה לגיטימי. סוריה, אחר כך עיראק, ועכשיו תימן, כתחליף לזירה הלבנונית שבה יכולת שלה לפעול נגדנו בצורה ישירה היא מוגבלת. אז בלבנון יש חיזבאללה, זה נתון קבוע כבר הרבה זמן. הבעיה של איראן זה סוריה, עיראק, תימן ומי יודע מה הלאה.
כשאנחנו באמת מנסים להבין מה קורה כאן בסביבה, נוכח, נקרא לזה, הצעדים החד-צדדיים שהאמריקאים עושים, מפנים כל מיני עמדות, משנים את סדרי עדיפויות באשר לאחיזה שלהם במקומות אסטרטגיים במזרח התיכון, זה עלול להוביל את המזרח התיכון לתמונה חדשה בשנה הקרובה?
כבר יש תמונה חדשה מסוימת, כי הצעדים האמריקאים, ככל שהם מפתיעים, כבר טראמפ לפני שנה אמר שהוא עוזב את סוריה, ואנחנו בעצם יודעים שארצות הברית לא ממש נכנסה לסוריה. כולנו זוכרים מה אובמה עשה או לא עשה כשאסד השתמש בנשק כימי. אבל באופן כולל יותר, המזרח התיכון שלו אנחנו הולכים, זה מזרח תיכון שבו יש תפיסה שארצות הברית כבר פסה או איננה רוצה למלא שום תפקיד. זה מזרח תיכון שבו איראן ניסתה, איזה תקפה את סעודיה ולא קיבלה שום מענה, וארצות הברית נשארה עם ידיים חבוקות שלובות ולא פעלה. אז זה מזרח תיכון, לא ספק מבחינת ישראל, יותר מורכב, יותר בעייתי.
מבחינתנו, גם כמערכת צבאית ומערכת מודיעינית שהיא חלק מהמערכת הצבאית, איך אנחנו כמדינה צריכים להתייחס לשינויים האלה שקורים מסביב? כי אם היו כל מיני פינות שאמרנו לעצמנו, טוב, זה בטיפול ארצות הברית ועכשיו היא לא שם, אז מה זה הופך אותנו להיות כאן איזשהם גורמים שצריכים להיכנס למקומות שלא תכננו להיות בהם?
קודם כל אנחנו בנינו על זה שאמריקאים יעשו סדר וגם שאמריקאים ירתיעו, שמי שחושב להתגרות בנו באחרים אז יביא בחשבון את ארצות הברית. היום לא מביאים יותר בחשבון את ארצות הברית. אז אני חושב בהמשך לדברים הנכוחים של הרמטכ"ל מן השבוע שעבר, עיניים פקוחות, זהירות, הערכות ודריכות לאפשרות שדברים ישתפשו. הרמטכ"ל אמר, ואני חושב שזה חשוב, זו אמירה חשובה, האויבים שלנו לא רוצים מלחמה. משום שהם יודעים שמלחמה לא תשרת אותם, ומשום שהם יודעים שהיכולת שלנו להקות בהם היא משמעותית הרבה יותר, לא 10 מונים, אפילו פי כמה וכמה, מאשר היכולת שלהם להקות אותנו. אז הם לא רוצים מלחמה. הבעיה היא שבמציאות כזאת מזרח תיכונית, שהאיראנים משחקים, מנסים, מטריסים, מייזים, אין תגובה, הם מייזים יותר, אז היציבות מאיתנו והעלה, ואז האפשרות להידרדר לאימות היא הרבה יותר גדולה.
טוב, לסיום, רק התייחסות שלך לארגון המדינה האסלאמית, דאעש, עם חיסולו של ראש הארגון, סמל אולי יותר נכון של הארגון הזה, לא ברור עד כמה באמת הוא פיקד על מערכת שעדיין נותרה שם, בכל זאת יש איזושהי משמעות מול הסורים, מול הקורדים, הטורקים, כל מי שמעורב שם בבוץ האסלאמי הזה.
המדינה האסלאמית כבר מזה שנה, שנתיים היא לא רלוונטית לעת הזו. אז ככה שהחיסול לא שינה דרמטית, זה לא שזה, הם נמצאים בשיא כוחם ואז פתאום מחסלים. הם כבר שקעו. אבל בכל זאת זה עוד יותר מבהיר שסוריה הולכת למקום אחר של יותר התייצבות ושל ניצחון של בשאר. ההקשר הכולל היה פעם אחד שקראו לו אוסמה בן לדן, והוא עמד בראש ארגון אל-קאידה, שהפלים הכותב בעולם. הוא חוסל, הארגון שקע, אז קם דאש עם אבו בקר אל-בגדדי. זה חוסל, יקום מישהו אחר, אנחנו מכירים את זה, שקפד ראשו, וכמו מפלצת עם שבעה ראשים, אז ראש אחר צומח, אבל זה לא אומר שאדם כזה לא צריך לנסות ולחסל אותו, וזה לא אומר ש... אנשים צריכים לדעת שעל מעשה טרור וקיצוניות משלמים מחיר.
גם מבחינה מורלית יש לזה נכון. אמירה משמעותית.
בהחלט.
הפרופסור אייל זיסר, תודה רבה לך על השיחה.
תודה, תודה.
ערב טוב. אז זה מה שקורה מסביב. היום, כאמור, בלבנון, מודיע נשיא לבנון כי הוא מתפטר מתפקידו, גל מחאות, אבל שם זה לא על רקע... טרור או אסלאם, אלא בכלל סביב המצב הכלכלי המאוד מאוד שפל של לבנון נמצאת בו. אז אל-חרירי, נשיא לבנון, מתפטר היום. עכשיו במעבר חד לעניינים אחרים, נושאים שיותר קשורים ונוגעים אלינו, אנחנו אחרי תקופת החגים, נכנסים לחורף ארוך, והתקופה הזו מביאה איתה בעיקר באגפי הרווחה השונים ברשויות המקומיות, עוד משפחות שנקלעות למשפחות הרווחה, עוד התמודדויות, בעיקר סביב העוני, בעיות בתוך המשפחה ובקהילה, וזאת התקופה שראשי האגפים נערכים לקראת האתגרים וההתמודדויות הבאים. אז שניים איתנו על קו הטלפון, אלחנן גרוסבוים, שלום וערב טוב לך.
שלום וברכה, ערב טוב.
מחזיק תיק הרווחה בעיריית ירושלים, וגם ראש מנהל קהילה בעיריית ירושלים, גיל ריבו, שלום וערב טוב לך.
ערב טוב.
אני אפתח את תחילה איתך, גיל, כשאנחנו מדברים על משפחת רווחה, או על משפחה שנזקקת, מגיעה לשלב שבה היא צריכה את הסיוע של העירייה, של המדינה, בשל בעיות כאלה ואחרות, באיזה שלב היא מגיעה אליכם, או אתם צריכים לאתר אותה ולהגיע אליה?
אז הרווחה מטפלת בסוגים שונים של נזקקויות, לעתים זה כשיש... בין משפחה עם מוגבלות, לעתים זה קשישים, לעתים זה מצבים של סיכון, ולפעמים זה רק מצבים של בעיות כלכליות, עוני וכו'. אנחנו כמובן מנסים ליצור גם קשר, אבל הרבה מאוד פעמים מגיעים אלינו, אבל בטח לא יפתיע אותך שבירושלים ובחלק מהקהילות, הרבה מאוד משפחות שיכולות לקבל עזרה, אנחנו צריכים לעשות צעדים כדי להציע את השירותים שלנו של העירייה, בעיקר בתחום העוני וההכנסות.
אז אם אנחנו רגע ננסה ככה להתמקד בעיקר בעוני, אני מבין שזה הסיפור שאולי מבחינת אחוזים, סטטיסטית, הוא הגדול ביותר שלכם, נכון?
אני חושב שכן.
כי גם אם יש בעיות נוספות, בדרך כלל הן נולדות ממשהו. ואולי הגרעין של העוני הוא היוצר בעיות משניות הגדול ביותר.
נכון, לעתים גם זקנה מגיעה, מביאה עוני, ועם התבגרות האוכלוסייה יש לנו יותר ויותר תושבים שמגיעים אלינו אחרי גיל הפרישה. אבל כן, בגדול אתה צודק, בירושלים יש אחוז עוני ניכר, ומדיניות ראש העיר ומחזיקתי, כל הנהלת העיר בעצם, היא לייצר כל מיני תוכניות, אפילו מעבר למה שבדרך כלל ניתן ברוב המקומות, כדי לסייע לחלץ מעוני, לצמצם פערים ולעזור בכל מה שאפשר.
אז אני עובר אליך, אלחנן גרוסבוים, אתה מחזיק את תיק הרווחה בעירייה, ואתה גם פעיל חברתי הרבה מאוד שנים, וחי בתוך הציבור החרדי הירושלמי, ומכיר את התופעה הזו שנקראת עוני, כמו שאומרים, גם המשפחות הכי טובות.
אבי, תן לי לקטוע אותך. אני רוצה ללכת איתך לפתיח, למה שאתה התחלת, והתחלת את זה בצורה נכונה ובצורה חזקה מאוד. אני אפילו אלך איתך אפילו טיפה אחורה. אתה התחלת בחגים, אבל בוא, אנחנו נתחיל אפילו, עברנו חודשים מאוד 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 עם המון הצעות. כל משפחה, לאו דווקא משפחה של עוני, עברה עם המון המון הוצאות, אם זה בין הזמנים של חודש אב, אחר כך אלול, ואחר כך תשרי, חודשי החגים, עכשיו הבחורים הולכים לישיבות, הילדים מתחילים שוב זמן, ומצב היום של, עכשיו אנחנו נמצאים בנקודת זמן שמשפחה מגיעה אחרי תקופה של המון 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 הוצאות. עכשיו אני רוצה להוציא אותך מתיק הרווחה, אני אקח אותך למנהל קהילה, מרגיל ריבוש, ראש מנהל קהילה. ולאו דווקא אנחנו מדברים עכשיו על משפחות רווחה, אני אדבר על כל משפחה, אני מאמין שהמון מאזינים עכשיו מזדהים ממה שאנחנו מדברים עכשיו. זה לאו דווקא משפחות טוני, זה משפחה שצריכה לדעת איך לחלקל את עצמה בצורה נכונה, בצורה מכובדת, בצורה טובה, בצורה מקצועית. גם זוג שיכול להרוויח ויכול להרוויח בכבוד ולהתפרנס בכבוד, אבל הם צריכים לדעת איך לשכלל את ההוצאות שלהם ולקחת את ההוצאות שלהם. ובפרט עכשיו, עכשיו האנשים, זה הנקודת זמן הכי הכי חזקה, שאנשים מרגישים את זה, אנשים חשים את זה, אנשים מרגישים את זה בכיס, אחרי שהם עברו את כל החגים, את כל החופשים, את הבין הזמנים. ואני חושב שזה, ואבי, באמת כל הכבוד שאתה מעלה את הנושא הזה, וזה...
אז לא, אני גם רוצה אולי שמהשיחה שלנו ייצאו כמה דברים אפקטיביים, אז מבחינה מקצועית, גיל, אתה בסוף מנהל את הפן המקצועי של כל הסיפור הזה, ומוריד את התיאוריות למעשה. מאזינים לך עכשיו, בוא נניח, כמה מאות משפחות שמרגישות שהמשפטים האחרונים של חנן אמר כאן, מייצגות אותם, מדברות עליהם, הם נמצאים שם. איזה כלים, איזה פתרונות יש היום לרשויות לתת לאותן משפחות, אם בכלל הם צריכים לפנות למישהו, או שהם צריכים לעמוד בקריטריונים מסוימים כדי שהם יהיו זכאים לפנות למישהו?
אז קודם כל, לרוב הכלים שהם יותר אפקטיביים הם לא כלים של, לצורך העניין, סל מזון או עזרה, אלא לתת כלים להתמודד. אני אספר לכם על שני דברים של חנן, ואנחנו עושים הרבה בעיר, וראש העיר השנה נתן לנו משאבים ניכרים לעניין הזה יותר מבעבר, וזה כלכלת משפחה ומיצוי זכויות. במיצוי זכויות, למשל, יש זכויות רבות ששוות אלפי שקלים לפעמים בחודש, ובטח מאות שקלים בחודש למשפחה, שמשפחות לא ממצות, שלא יודעות, שקשה להם עם הבירוקרטיה הכרוכה בזה, שצריכים קצת סיוע. מרכזי מיצוי זכויות שלנו והעמותות שאנחנו עובדים איתם, עמותות שיודעות לעבוד בקהילות השונות עם המגזרים השונים, עוזרות לנו לעזור לתושבים למצות את הזכויות שלהם, שהמדינה מאפשרת הבטחת הכנסה, השלמת הכנסה, מס הכנסה שלילי, זכויות בריאות, זכויות ביטוח לאומי, כל הדברים האלה זה דברים שאנחנו מנסים לתת בקהילות השונות.
כלומר, בעצם מדובר בתקציב שכבר נמצא, שמגיע למשפחה, רק אין את הגורם המתווך, או את הגורם הזה שמאיר את העיניים של המשפחה, ואומר לה, בואו תיקחו את מה שמגיע לכם.
נכון? תחשוב למשל שמס הכנסה שלילי הממוצע הארצי הוא 70%. בעיה והיינו מגיעים ל-75%, זה היה עשרות מיליונים לכיס של האנשים, והמדינה רוצה את זה, זה הרי משהו שנועד לעודד את, את התושבים. אז אם אנחנו עוזרים לאותו אדם, באותה משפחה, לממש את הזכות, אני חושב שנותנים לו משהו לאורך זמן.
ותרשה לי לחדד את זה, גיל, סליחה שאני קוטע אותך, אנחנו לא מדברים על משפחות רווחה, אנחנו מדברים על כל האוכלוסייה.
כן, ברור.
כן, בהחלט.
כן, הדבר הזה הובן. עכשיו, אלחנן, כשאנחנו מדברים על הציבור שלנו, הציבור החרדי, בסיטואציה הזו של מיצוי זכויות, ונקרא לזה גם היעדר טכנולוגיה, אנשים לא חשופים לאינטרנט, לא באמת יודעים, לא מעורים בכל התהליכים הללו, זה משהו שאתה נתקל בו, שהוא אבן נגף בסיפור הזה?
אני אגיד לך, אני נתקל בזה הרבה. אנשים לא יודעים בכלל, לא מודעים לזכויות שלהם, אבל אני רוצה לקחת אותך לנקודה הנוספת. יש את התוכנית של כלכלה נכונה, שזה תוכנית שבמהלך החודשים האחרונים, חצי שנה האחרונה, מתחילת הקדנציה, אנחנו הובנו אותה, והובנו אותה בצורה מאוד מאוד חזקה בהרבה שכונות, אם זה ברמות ג' בנווה יעקב, ברמת שלמה, ועכשיו יש ברמת אשכול. אנחנו עושים ערב חשיפה. למאות אברכים, אבי, אני אומר לך, מאות אברכים, אני מגיע לערבים האלה ואני רואה מאות אברכים מגיעים, אם זה היה ברמות קיים, אלה שומע למעלה מ-300 אברכים, אם זה היה בנווה יעקב.
הגענו ל-4,000 תושבים מתחילת השנה, בזכות הפעולות של חנן סיפר עליהם.
ואנחנו עושים ערב חשיפה מאוד 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 גדול, ושם מסבירים עם מה זה כלכלה נכונה, ואחר כך הרווחה מממנת סדנאות, 5 סדנאות לכלכלה נכונה, איך לכלכל את הבית בצורה נכונה, ואני יכול להגיד לך שזה מוביל מהפך מאוד מאוד גדול. אני רוצה, יותר מזה אני אחדד לך, זה לא רק מוביל מהפך בבית שהכלכלה יותר טובה, אנחנו עושים את זה גם לא רק בקהילות רק בכוללים, אנחנו עושים את זה גם בכל מיני תלמודי תורה או ועדי עובדים ודברים כאלה, ושעובד רגוע כלכלית, אפילו שהוא מרוויח נכון, אפילו שהוא מרוויח טוב, אבל הוא מכלכל את עצמו כלכלית, האפקטיביות שלו בעבודה היא הרבה 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 יותר גבוהה.
מעניין. אתה אומר כאן באמת נתון מעניין.
אבי.
כן.
אני רוצה רגע לחזור לנקודה שאמרת, איך אנחנו עושים את ההתאמות ואיך אנחנו עוזרים לקהילה. ופה מרזיק עתיק למשל, רב רוזווין עוזר לנו להתאים את השירותים שלנו לקהילה. אני רוצה לספר לך סיפור ממש בקצרה משכונת ארנוף.
כן.
אוקיי? בשכונת ארנוף אנחנו הבנו שיש תופעה של עוני במשפחות שצריכות עזרה, בדיוק מהסוג של חנן סיפר. ראינו גם שיש אנשים עובדים שרוצים השלמת הכנסה, ונרשמו לקורסים של מלווים פיננסיים של משפחות עם ארגון מסילה. ואז יצרנו שיתוף פעולה עם המנהל הקהילתי, עם כולל חב"ד שמפעיל תוכנית ביטחון תזונתי, עם ארגון מסילה, ועם כמה התארגנויות שמה של תושבים, ויצרנו קורס של 30 תושבים. הם הפכו להיות מלווים, והם הבטיחו לנו לפני הקורס, אנחנו עשינו את הקורס, נימנו את הקורס, והם הבטיחו לנו שכל אחד מהם ייתן 4 ליוויים ל4 משפחות אחרי הקורס. וככה גם עזרנו להם בפן התעסוקתי, וגם אנחנו נייצר 10 משפחות נוספות שנהנות מזה.
מדהים שבסוף הפתרון הוא לתת למשפחה כלים ויכולות גם לנהל את כלכלת הבית בצורה נכונה, וגם להסיק אנשים מסביב, ואותם אנשים בעצמם יוצאים ממעגל העוני, כי הם לומדים את זה הרבה יותר טוב, אז זה ככה פתרון מאוד משלב. אגב, אולי זה הזמן באמת לשאול, אם הסיפור הזה של הדרכת כלכלת בית בצורה נכונה, יכול להיות להפוך למשהו עירוני, למשהו נגיש לכולם, ככה במנהל קהילתי, בכל שכונה, יסתובבו מרצים, כל מי שירצה יבוא וישמע איך מנהלים את כלכלת הבית בצורה נכונה.
זה בדיוק מה שאנחנו עושים. אני ישבתי על זה עם רבני קהילות, עם רבני שכונות, ואנחנו רוצים להגיע לכמה שיותר שכונות, ולכמה שיותר קהילות, ולכמה שיותר כוללים, ולכמה שיותר ישיבות. אפילו יש איזה רעיון לעשות את זה להדרכה לחתנים, שהם ידעו לכלכל את עצמם בעתיד בצורה נכונה, כבר ביסודות לעשות את זה. ואני אומר לך, גם גיל נמצא איתנו על הקו, וגיל תומך בזה, וראש העיר תומך בזה, ואנחנו פתוחים להגיע, ואנחנו השאיפה שלנו להגיע לכמה שיותר אנשים. זה מניעה הכי גדולה שיכולה להיות בהמשך מלהגיע לעוני.
תשמעו, באמת נשמע מאוד מדהים, וצריך לזכור שגם התקציב לעניין הזה עכשיו הרבה יותר משמעותי. יש, ככה, יש כלים, יש עם מה לעבוד, בניגוד להרבה מאוד שנים שהיה קצת וקום בסיפור הרווחה. עוד מילה שחשוב לחדד זה שיש את משרד הרווחה, כלומר, של המדינה, הממשלה, משרד ממשלתי, משרד הרווחה, שאחראי על המחוזות השונים ברחבי הארץ, הוא פועל בשיתוף פעולה איתכם, בעצם עם מי שמנהלים בסוף את אגף הרווחה העירוני, אבל אתם שני גופים שונים, נכון גיל?
כן, בעצם משרד הרווחה פועל בתוך הרשויות המקומיות, באמצעות העיריות, ומעביר את הכספים, כמובן מפקח, ואנחנו עובדים לפי כללים שלו. חלק גדול מהפעילות שאמרנו עכשיו, זה דברים שהנהלת העיר, ראש העיר, החליטו להוסיף מעבר למשאבים של משרד הרווחה. אני רוצה אבל להדגיש משהו קטן, אני חושב שבעולם, דווקא בקהילה החרדית, ללכת רק בשיטות הרגילות של משרד, עירייה, מנהל קהילתי, לפעמים לא מספיק. וצריך לייצר שיתופי פעולה שמתאימים. קופות צדקה, אותם רבנים של חנן עוזר לנו להגיע אליהם, כל מיני ארגונים כאלה, כדי להגיע ולהגיע למסות של אנשים, ולא רק לאלה שנמצאים קרוב אלינו, אנחנו צריכים שיתופי פעולה בקהילה.
מעניין. אז צריך באמת גם לגייס את הקהילה, את רבני הקהילה, ולמצוא לפעמים פתרונות מאוד מאוד יצירתיים, איך להיכנס לקהילות מאוד ברגישות, עם כל ההתאמות הנדרשות, ויפה שעושים את זה בצורה הזו.
ושוב, גם יש לנו את הרגישות, כי אנחנו רוצים להגיע לכלל המשפחות, שהמשפחות לא ירגישו מטופלים, שהמשפחות לא ירגישו נזקקים, אנחנו רוצים להגיע למיינסטרים הגבוה.
טוב, לסיום שיחתנו, מישהו מכם רוצה להוסיף משהו ככה לקראת החורף הקרוב, איזשהו נושא שלא אלינו ולא דיברנו, וחשוב לכם, אלחנן, גיל?
תשמע, עשרות ומאות אלפי בחורי ישיבות מתחילים את הזמן עכשיו, חורף, חורף ארוך, שיהיה סייעתא דשמיא, שיהיה חודש טוב, באמת, עם כל ההתרגשות, לראות את ההורים מלווים את הילדים, לישיבות, לישיבות קטנות, לישיבות גדולות, כל הברכה הכוללים, באמת שיהיה סייעתא דשמיא, שיהיה הרבה הרבה הצלחה.
יפה, אז עם האיחולים הללו נאחל גם לכם המשך פעילות מהנה, פוריה, עם הרבה מאוד עשייה טובה. תודה רבה לשניכם. גיל ריבוש, ראש מנהל קהילה, ואלחנן גרוזמן, מחזיק תיק הרווחה בעיריית ירושלים. תודה רבה לכם. אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה, ואחריה ננסה לעסוק בעוד כמה עניינים, ככל שהזמן יותר לנו, כי יש לנו גם פינה היום מעניינת בסוף המהדורה. אתם נשארים איתנו.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. 25 שנה, מאות שירים, ואיש אחד שחולל מהפכה עולמית במוזיקה היהודית. במלאת 25 שנה לפטירת רב שלמה קרליבך, מאזיני קול חי וקול חי מיוזיק בוחרים את השיר הכי טוב של קרליבך מכל הזמנים. חייגו עכשיו ל-039-039-039 שלוחה 9 וספרו לנו מה השיר של קרליבך שאתם הכי אוהבים. שיר השירים אשר לשלמה. המצעד הגדול של שירי קרליבך בהנחיית מנחם טוקר. פרטים בקרוב.
חיוך גדול. איזה חיוך יפה. רואים שהיית אצל דוקטור מלמן.
מבצע חסר תקדים במרפאות מלמן. ישו שיניים במחיר שאסור לפרסם. התקשרו עכשיו לדוקטור מלמן. סניף ירושלים 077-249-6203 וסניף מודיעין עילית 053-2121-342. דוקטור מלמן, בא לי לחייך.
הכסף שלך ישן? הגיע הזמן שנעיר אותו. ביחד. פגי. אנחנו בפגי דואגים לכסף שלכם ומזמינים אתכם לקבל חוות דעת שנייה על תיק ההשקעות, כולל הפקדונות, ללא כל התחייבות, כדי שתיהנו ממסלולי השקעה אטרקטיביים. שעובדים במקום לישון. פגי, כוכבי 3360. שותפים לדרך חיים. מותנה על פי דין בחתימה על הסכם ייעוץ. הבנק רשאי לשנות את תנאי השירות או להפסיקו בכל עת.
בוקר חורפי וגשום, אלפי ילדי קרן ההסעות ממתינים בתחנות כדי שיקחו אותם ממקום מגוריהם המרוחק ללמוד תורה בחינוך תורני. בידכם לדאוג לעוד ילד יהודי שיזכה ללמוד תורה ולקרוא קריאת שמה. מרן שר התורה רבי חיים קניבסקי שליטה מברך את כל התורמים לקרן ההסעות שיהיה להם בעזרת השם ילדים צדיקים. מי מוכן לוותר על ברכתו של הצדיק? מתקשרים עכשיו לקרן ההסעות, תורמים ומתברכים. 1-750-66-22.
כולם לחייך? גם אתה שם צדיק, אל תתבייש.
מספיק להסתיר את החיוך. הראל, מרכז מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. טיפול מהיר ונוח במחירים שיחזירו לכם את החיוך. התקשרו עכשיו, כוכבית 3301.
מתרתח מהקומקום! תפסיק לסחוב בקבוקים ועבור לנועם אחד. נועם אחד, המיני בר המהיר בעולם עם המיכל המשפחתי שנותן לכם גם בשבת מים קרים וחמים ברגע אחד. מאושר לשימוש בשבת בחשרות בדץ מאדרין הרב רובין. ועכשיו מבצע מיוחד לזמן מוגבל. קנו מיני בר נועם אחד וקבלו מתקן כוסות יוקרתי מתנה. המלאי מוגבל, כפוף לתקנון. חייגו עכשיו כוכבית 85-10. נועם אחד, זורם ברגע אחד. כוכבית 85-10.
כולם לחייך? גם אתה שם צדיק, אל תתבייש.
מספיק להסתיר את החיוך. הראל, מרכז מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. טיפול מהיר ונוח במחירים שיחזירו לכם את החיוך. התקשרו עכשיו, כוכבית 3301.
חייגו עכשיו 03-677-7772.
מייבל, מייבל, גן אירועים.
שיפודי נתנאל, שיפודי נתנאל.
שיפודי נתנאל אקספרס, שווארמה הודו ושווארמה עגל, בר סלטים חופשי, מאכלים בוכרים, שירות אדיב ומהיר, שיפודי נתנאל אקספרס, הרצל 52 ראשון לציון, פתוח כל יום עד חצות, בחשות ערב מחפוד, משגיח צמוד במקום.
שיפודי נתנאל, שיפודי נתנאל, כל מה שתבקש.
הפקת ענק בגיאורגיה, 5 ימים, 20-24 בנובמבר, עם הרב אבנר קבס, ענק הזמר יניב בן משיח והאומן יהודה שוקרון. כשר למהדרין, 052-712-4050.
נמנעים מביקור אצל רופא השיניים? מפחדים מכאב והחוויה לא נעימה? מפסיקים לפחד מרופא השיניים? הגיעו למרפאת השיניים של דוקטור אברבוך ותוכלו לסיים את כל טיפולי השיניים ביום אחד. כל מי שמתמודד עם חרדות ופחד מכאב יוכל לקבל את הטיפול המתאים והיעיל ביותר. לפגישת ייעוץ חינם עם דוקטור אברבוך חייגו 036-555-222, 036-555-222. דוקטור אברבוך.
חופשה יוקרתית ומלון מפנק בעיירה ציורית שבה שוכנת המופתה, 15 דקות ביום במשך 10 ימים, ואם יש לכם כאב וקושי בהליכה, דלקת פרקים, לחץ דם או סוכר, אתם חוזרים בריאים יותר. חייגו עכשיו ליציאה הבאה, 03-964-1555, 03-964-1555.
לכל ראש יש ראש, מותג הכובעים הבלעדי מבית ברון כובעים, בדגמי קנץ', המבורג וחסידי, עכשיו במחיר מפתיע. ראש לראש שקט. לבירור הסניף הקרוב, 1-599-578-946.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם מנכ״ל לחברה קדישא, חנניה שחור, שלום וערב טוב לך.
ערב טוב ומבורך.
פתיחת בית עלמין התת-קרקעי הראשון, מה זה בית עלמין תת-קרקעי?
בית עלמין תת-קרקעי הוא מערכת גדולה מאוד של מערות, מנהרות קבורה, שלמעשה בגלל גודלם הם אולמות קבורה תת-קרקעיים, שהוא אמנם חדשני מבחינה טכנולוגית, אבל לא מבחינת תפיסת העולם היהודית, של החזרת עטרה ליושנה, כפי שקברו בארץ ישראל בימי בית שני, זה בבית שערים, בקברי הסנהדרין, שזה היה גם כן במערות קבורה, אנחנו חוזרים לאותה שיטה, אבל עם טכנולוגיות שלהם מה-21.
מעניין. אם אנחנו מנסים ככה לתאר או לצייר למאזינים איך זה נראה, אז איך אתה עושה את זה?
אשתדל. מערה, מנהרה, אורכה הכולל הוא בערך 1.6 קילומטר, שעומק המנהרה מתחת לפני הקרקע הוא בערך 50 מטר. למנהרות הללו יש 5 פתחים, פתח עליון גדול עם מעליות ענקיות שיורדות למטה 50 מטר, ועוד פתחים בשולי ההר שהם במפלס ההר. בתוך המנהרה עצמה יש קברים באדמה, ויש קברים גם בצידי המנהרה, בתוך הסלע. נבנתה מכונה מיוחדת שיודעת לקדוח בסלע, לזוז הלאה לקבר הבא ולעשות עוד קידוח, ושוב לזוז לקבר הבא ולעשות עוד קידוח, ובדפנות של המנהרה באותו סלע שהמכונה הזו קדחה, מכל צד יש לנו 12 קברים אחד מעל גבי השני, עם מרפסות ביניהם על מנת שכל אחד יוכל להגיע, גם אם זה קבר בקומה חמישית או שישית, הוא יוכל להגיע כי יש מרפסת כל 3 קומות.
בעצם במה זה שונה מהקבורה, נקרא לזה, בקומות, כי מה, כי זה לא קיר, כי זה קרקע, הרי מתחת בסוף יש איזשהו חלל.
לא, קודם כל אין חלל מתחת. זה ההבדל המהותי בין מנהרה לבין מבנה מעל פני הקרקע. במנהרה אין כל חלל, הכל נמצא בתוך האדמה ממש, וגם הקידוחים הללו שאנחנו עושים בדפנות המנהרה, הם בדיוק כפי שנהגו בבית שערים או בקברים שחפרו פה בארץ ישראל בימי בית שני, הנפטר עצמו שוכב בתוך קרקע עולם. הוא שוכב במה
שקדוש ברוך הוא בעצם, זה בעצם הסמיכה ההלכתית לדבר הזה.
נכון, נכון.
כלומר, נכון. אם היו ויכוחים הלכתיים או מחלוקות הלכתיות באשר לקבורה בקומות, כאן לכול לאלמה מדובר בקבורה יהודית לכתחילה.
אני לא יודע לתת תשובה לשאלה הזו, כי לא שאלנו את כולי אלמה, אבל הרעיון שעומד בנושא של קבורה בקרקע, הוא ללא כל ספק יותר קבורה בקרקע מאשר בנינו למעלה, כי באדמה למעלה היינו מזיזים את כל האדמה, בונים את הקברים ומכסים שוב מחדש.
כן.
כאן זה קרקע בתולה שהקדוש ברוך הוא ברא אותה, חור בסלע, זהו.
כן, אם אנחנו מדברים על הר המנוחות ועל ירושלים בכלל, זה לא סוד שיש פה איזושהי פצצה מתקתקת, לא רק בירושלים, אלא מקומות נוספים בארץ, המחסור האדיר במקומות קבורה, יש איזושהי תוכנית ממשלתית שלא קרה איתה שום דבר, תקועה, לא יודע, כבר כמה שנים באיזשהו תהליך, ואני מנסה לשאול אותך, לאן פנינו מועדות בעשור הקרוב, אם אנחנו צריכים לתכנן עכשיו עוד איקס קברים, אנחנו מדברים כן במאות אלפים, לאן זה הולך?
השאלה במקומה, לדעתי הבעיה הקריטית היא דווקא במרכז הארץ, פחות בירושלים, ואני יודע שאנחנו, חברה קדישא קהילת ירושלים, נקימה כרגע בבת אחת בערך 40 אלף קברים. 40 אלף קברים אמורים להספיק לי יותר מעשור. כך שהבעיה בירושלים היא לא קריטית.
ירושלים מאחורינו, אתה אומר, יש תוכנית?
לא לגמרי, לא לגמרי. כי אם מישהו רוצה קברי שדה, נניח כהן, שלא יכול להיכנס למנהרה, הוא רוצה קבר מעל פני הקרקע. קבר רגיל פתוח, הוא לא ימצא. אין בירושלים דבר כזה. הוא ימצא בבניינים, הוא ימצא בכל מיני פתרונות ארעיים.
או במחיר, או במחיר מלא, כלומר, או במשהו לקיחת משכנתה.
לא, לא בחברות קדישא. אצל חפרים פרטיים אולי כן, אבל בחברות קדישא הוא באמת לא נמצא.
טוב, לסיום, הבעיה במרכז הארץ היא אכן בעיה, גם בואו נשכח שמרכז הארץ אלינו הרים ולא סלעים, ולא כל מיני כאלה פתרונות מעניינים. ומה? זה בעיה של המדינה בעצם.
נכון, המדינה צריכה לתת פתרון, לתושבי החברות קדישא לא יכולות לאתר קרקעות ולהשתלט עליהם, זה צריך לבוא בצורה מסודרת, מתוכננת, וכפי שאמרת, זה לא נעשה.
חנניה שחור, מנכ״ל החברה קדישא, רק נספר למאזינים שמחר טקס פתיחת המנהרות הקבורה עם הרבנים הראשיים, שר הדתות, גם ראש העיר, טקס ככה מכובד, ושנזכה שכל האנשים יחיו עד 120, ובהגיעם לגיל 120, יקברו כדת משה וישראל בצורה ראויה ומכובדת, וישר כוחכם על הפעילות בעניין הזה. תודה רבה לך. ערב טוב. תודה. עכשיו אנחנו עם עורך הדין יוסי ויצמן, שלום וערב טוב לך.
שלום, ערב טוב.
כשאנחנו מדברים על הוצאה לפועל, והשביתות סביב, כל הדיבורים על השביתות סביב ההוצאה לפועל, אני מנסה לשמוע ממך מבחינה משפטית, הרבה הרבה מאוד אנשים ואזרחים נוגעים בדבר, ואני שואל אותך, כמי שמשנה לראש לשכת עורכי הדין, מה הסיפור הזה עשוי לעשות לאזרח הקטן בסוף?
אוקיי, אז הסיפור הזה בעייתי מאוד, אנחנו נכנסים כבר כמעט לשבוע של שביתה קשה, כי סוגרים את כל המערכת של ההוצאה לפועל, יש עשרות אזרחים שצריכים לבטל את העיכול על החשבון בנק, לבטל את העיכול על המשכורת, לא יהיה להם מה לאכול בעוד כמה ימים, אחרי הראשון לחודש מגיע הזמן מועד המשכורות, לא יהיה להם מה לאכול, כלומר...
כי בוא נסביר שאם יש שביתה, זה לא אומר שהמערכת מקפיאה את כל ההליכים נגד האזרחים. ההליכים עובדים אוטומט, המחשב עובד.
יותר מזה, לא רק שהמחשב עובד, הזוכים, האלה שטובעים בהוצאה לפועל, יכולים להמשיך לנהל את התהליכים בתוך המערכת הממוחשבת, להמשיך לעכל גם מזכורות וגם חשבונות וגם מקובי יציאה מארץ, אבל אין אפשרות לבטל אותם. כבר המצב הוא בעייתי שבעתיים, וזה מצב מטורף, אני מגיע עכשיו, שזה אדם רגיל עוד איך שהוא יכול לשרוד את זה, ויש פה גם הרבה חייבי מזונות ונשים שצריכות לקבל את הכספים שלהם, של דמי המזונות, בשביל להכין את הילדים שלהם, המצב הזה לא יכול להמשיך כך, וכבר שבוע של שביתה, מתקרבים לראשון לחודש, ובינתיים, חרף כל הניסיונות שלי, להביא את הצדדים להידברות, לא רואים את הסוף של סיום השביתה באופק.
ואם השביתה לא תסתיים, ובאמת גם יגיע הראשון לחודש, וגם זה יימשך עוד כמה ימים, אנחנו נראה אזרחים שרוצים לשמור על החוק, שרוצים לפרוע חובות, שרוצים לנהל ולהמשיך לקיים הסדרים שונים, לא מצליחים לעשות את זה, ואז השביתה תסתיים, ואז מה? הם יכולים לתבוע מישהו, הם יפצו אותם, מה ההשלכות של זה אחרי זה?
יש הגנות על, על השביתה, יש הגנות על העובדים שהם שובתים, ואגב, ליבי ליבי עם, עם העובדים והסיבות שהם החליטו שהם רוצים לשבות בשביל תנאי השכר שלהם, אבל אני יכול שוב להעצים את מה שאמרת, יש אזרחים שאני חושב שיפגעו בנפשם אם יגיעו למצב של פת לחם ולא יהיה מה לאכול, ואז באמת לא יהיה את מי לתבוע. בגלל זה אני גם קורא לצדדים להתעלות על כל המלחמות, שחלקם זה אגו אגב, כי האוצר מוכן להביא תוספת, ההסתדרות רוצה שזה יהיה לפי התנאים שלה, העובדים רוצים לסיים וזה...
קצת לרדת מהעץ, חברים. עורך הדין יוסי ויצמן, המשנה לראש לשכת עורכי הדין, תודה רבה לך.
תודה לך.
ולסיום המהדורה, רק כנסכם, נושא שעסקנו בו אתמול בהרחבה, תקציב החינוך המיוחד החרדי, אז אכן היום התכנסה ועדת הכספים בעניין הזה. ולסיכום הדיון בוועדת הכספים, יושב ראש הוועדה רב גפני העביר היום הרבה מאוד תקציבים שהיו תקועים זמן רב בוועדת הכספים, למרות הבטחתו שישמשו כאולטימטום להסדרת החינוך המיוחד, אבל יחד עם זאת צריך לומר שהדיון על קיצוץ רוחבי, שאמור היה לתקצב את משרד החינוך ב-400 מיליון שקל עבור תוכנית צהרונים, נדחה בשלב הזה ליום שני. הרב גפני היום אמר בפתח הישיבה כי הוא לא יאשר את תקציב המדינה, כלומר תקציב המדינה הבא לא יעבור אם אפליית ילדי החינוך המיוחד החרדי תימשך. המאבק בעניין הזה כמובן צריך להימשך. עד כאן המהדורה המרכזית אל הערב. תודה לעורכת הראשית אסתי פלט, תודה לשלמה פולק בהפקה, ליהודה ברגמן הטכנאי, תודה לכם מאזיננו. נאחל לכולם חודש טוב ומבורך, חודש שרק יביא לנו בשורות טובות אחרי יממה מאוד קשה עם הרבה מאוד טרגדיות בציבור החרדי, רצף של אירועים קשים, שכל זה יתהפך לטובה בחודש הקרוב ומר חשבן יהפוך לחשבן מתוק. בשורות טובות לכם ולהתראות.
כל חי מאחל המאזינים חודש טוב ומבורך. חמש שנה, מאות שירים ואיש אחד שחולל מהפכה עולמית במוזיקה היהודית. במלאות 25 שנה לפטירת רב שלמה קרליבך, מאזיני קול חי וקול חי מיוזיק בוחרים את השיר הכי טוב של קרליבך מכל הזמנים. חייגו עכשיו ל-039-039-039 שלוחה 9 וספרו לנו מה השיר של קרליבך שאתם הכי אוהבים. שיר השירים אשר לשלמה, המצעד הגדול של שירי קרליבך בהנחיית מנחם טוקר. פרטים בקרוב.
כולם לחייך? גם אתה שם צדיק, אל תתבייש.
מספיק להסתיר את החיוך. הראל, מרכז מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. טיפול מהיר ונוח במחירים שיחזירו לכם את החיוך. התקשרו עכשיו, כוכבית 3301.
שלום לכם ולכולכם, כאן דקה הרי התחזית.
לפי כל הסימנים הביומטריים והמשקעים הגיאומטריים, מתישהו הקיץ יגמר ויגיע
חורף!
שקע, תקע, אין צורך לחשוש מהחורף. אנחנו בחברת החשמל נערכים לקראתו. שוטפים מבדדים, גוזמים עצים ומגייסים צוותי גיבוי. ואתם, התריעו מפני עצים הקרובים לחוטי החשמל. דאגו לחיזוק דודים, עדניות וכל מה שעלול לעוף ברוח חזקה. והכינו אמצעי חימום תקינים. כך יהיה לנו חורף בטוח ונעים. איתכם בכל רגע. חברת החשמל.
חופשה יוקרתית ומלון מפנק בעיירה ציורית שבה שוכנת המופתה. 15 דקות ביום במשך 10 ימים. ואם יש לכם כאב וקושי בהליכה, דלקת פרקים, לחץ דם או סוכר, אתם חוזרים בריאים יותר. חייגו עכשיו ליציאה הבאה. 03-964-1555. 03-964-1555.
רק אצלנו תקבלו היום פיצויים כמעט פי שלושה בונבון, בחינם, בחינם.
מיגרנות, הפרעות קשב וריכוז, שבץ מוחי, פי ארבע פיצויים גברת.
פיצויים לסוכרת של האדון 2 מיליון, אצלנו תקבלו פי...
הבריאות שלך היא לא שוק, הזכויות המגיעות לך בצדק הן עיסוק רציני למומחים מקצועיים. בחברה המרכזית למימוש זכויות ילוו אותך בכירי הרופאים, יועצי המס ומומחי הזכויות מהטובים בישראל, עד לקבלת כל הזכויות המגיעות לך. 10 שנות ותק, אחוזי הצלחה גבוהים במיוחד. החזר שנתי של עשרות אלפי שקלים בתיקים. עובדות, לא הבטחות. התקשרו עכשיו לחברה המרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500, כוכבית 500. לא קיבלתם, לא שילמתם. השירות אינו משפטי.
הפקת ענק בטיביליסי שבגיאורגיה, 5 ימים ו4 לילות, 20-24 בנובמבר, עם אהוב הקהל הרב אבנר קבס ועם ענק הזמר המזרחי יניב בן משיח. תוכניות מסמכות בכל הנופש עם יהודה שוקרון, בחשרות מהדרין, ארוחות גורמה, טיולים והפתעות. הזדרזו והתקשרו עכשיו 052-712-4050, 052-712-4050.
כולם לחייך? גם אתה שם צדיק, אל תתבייש.
מספיק להסתיר את החיוך. הראל, מרכז מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. טיפול מהיר ונוח במחירים שיחזירו לכם את החיוך. התקשרו עכשיו, כוכבית 3301.
אם גם מוגז וגם עדין זה לא נס, זה שוואפס. גם פאות וגם בועות ולא מדי תוסס, זה שוואפס. שילוב מדהים מוגז עדין בטעם שתופס, זה שוואפס.
שוואפס מוגז עדין, ממש עדין, עשיר בטעמי פרי אמיתי. שוואפס, drink different.
יהי החוידש הזה כלבי הסבי חוי זה בשום הבבה היא זה.
כל חי מאחל המאזינים חודש טוב ומבורך.
כל חי תמיד איתי.
יומן החוץ, עורך ומגיש שלמה ריזל.
שלום לכם וערב טוב. כמדי יום שלישי בשבוע, גם הפעם, אנחנו עם פינת החוץ לסיכום החדשות העיקריות שהתרחשו ברחבי הגלובוס בשבוע האחרון. אתכם מאחורי המיקרופון שלמה ריזל, טכנאי הוא ישי פופובסקי, ואנחנו מתחילים. עם חיסולו של מנהיג דאש, אבו בכר אל-בגדדי, במבצע האמריקני בתחילת השבוע, עלתה מיד השאלה לגבי זהות מחליפו. לעת עתה, מועמד הבולט הוא קצין עיראקי לשעבר בשם עבדאללה קרדש, אלא שעכשיו נשאלת השאלה, האם הוא בכלל נותר בחיים? לפי הערכות שונות, הבחירה בעבדאללה קרדש, המכונה הפרופסור, נובעת בין היתר מהשם שיצא לו כאיש האכזרי והקיצוני בצמרת ארגון הטרור האסלאמיסטי. לאחרונה נמסר בהודעה של סוכנות הידיעות הרשמית של דאש, כי אל-בגדדי מינה את קרדש לאחראי המבצעים של הארגון, מה שמסמן אותו כנראה כיורש. למרות זאת, מקורות ערביים מצטטים מומחים בענייני דאש, הקובעים כי קרדש מת כבר בשנת 2017, והם מדגישים כי ביתור שהוקבה על ידי המודיעין העיראקי וקרובי משפחתה נוספים, אישרו שקרדש כבר מת בעבר. הנה כמה קווים לדמותו של קרדש. קרדש, שנודע גם בשם חאג' אבדאללה אל-ג'אפרי, נולד בעיירה תל אפר, עיירה בעלת רוב סוני בעיראק. בזמן שלטונו של הירדן סדאם חוסיין הוא התגייס לצבא ובהמשך אף הפך לקצין. אולם כאשר ישב בכלא בשנת 2003 לאחר מלחמת המפרץ השנייה, הוא הכיר בכלא את מי שנהיה לימים אבו בכר אל-בגדדי, מנהיג דאש. השניים חברו יחדיו, ועם יציאתה מהכלא, מונה קרדש לשמש בתור קאדי בבית הדין השרעי הכללי של אל-קאידה. בעת הפיצול מאל-קאידה העולמי, הוא הצטרף לשורות דאש תחת פיקודו של חברו מבית הכלא ואף היה לשר ההגנה של ארגון הטרור. לפי כלי תקשורת ערביים אחרים, המאבק על מנהיגות הארגון רק החל, והוא התנהל בין בכירים מעיראק, טוניסיה וסעודיה. כך למשל, מועמדים נוספים להחלפת אל-בגדדי הן אבו עותמן אל-טוניסי ואבו סלח אל-ג'זראוי, המכונה גם חאג' אבדאללה. אבו עותמן עומד בראש המועצה המייעצת לדאש ומופקדת גם על החקיקה, ואבדאללה הוא בעל אזרחות סעודית ועומד במה שמתואר כוועד הפועל בארגון הטרור דאש. ואם דיברנו על אל-בגדדי, הנה ההקלטה האחרונה שלו, שבה הוא מדבר בין היתר על ניצחונו של נתניהו בבחירות כאן בישראל.
אבל מקום תאבעת מג'ריית אל-אחדת בעד תסנם נתניהו לחוקומת יהוד.
שלום ושלום על רסול אללה ועל אהלו ואסחאבו ומן אהתדה בהודאה ובעד. בלחקיקה, אנה מערכת האסלאם ואהלו, מע הסליב ואהלו, מערכה טווילה.
ועכשיו לשאר העולם, זה שרועש וגועש. השבוע האחרון וגם זה שלפניו התבלטו בגלל המחאות הרבות והקולניות בכמה מדינות בעולם, אירוע שכבר לא היה כמה שנים. נתחיל דווקא בספרד. אחרי שבוע של שקט מתוח, שבו לא נרשמו אירועים אלימים משמעותיים, מאות צעירים ורולי פנים הקיפו בתחילת השבוע מתי המשטרה במרכז ברצלונה, ועידו כדורי פלסטיק צבעוניים על שוטרים שעמדו על המשמר. לפני כשבוע מחו לפחות 350 אלף בני אדם על החלטת בית המשפט העליון לשלוח לכלא 9 ממנהיגי הבדלנים של קטלוניה ושל התפקיד שמילאו בהכרזת העצמאות של החבל בשנת 2017. אלו הקולות שהגיעו מברצלונה בימים האחרונים. קטלוניה שבה שוכנת ברצלונה היא אזור עשיר שיש לו שפה משלו ותרבות משלו. לפני מאות שנים היא הייתה מדינה עצמאית ואז סופחה לתחום אחריותו של השלטון המרכזי בספרד. החבל פועלת תנועה פוליטית תוססת הקוראת להיפרדות מספרד, ובשנים האחרונות היא אף התחזקה מאוד. לסייה הגיעה התנועה כשערכה את משאל העם המפורסם בשנת 2017 והכריזה למרות הזרות הממשל המרכזי במדריד על עצמאות החבל. קטלוניה אחראית לחלק גדול מאוד מכלכלת ספרד, והמרמות בה בשבועיים האחרונים גרמו לשיבושים בטיסות ובענף התיירות בכלל. אבל ברצלונה כאמור לא הייתה היחידה. בתקשורת הלבנונית פורסם היום בצהריים כי ראש הממשלה אל-חרירי יודיע להתפטרותו כנראה ביממה הקרובה בגלל המחאה על יוקר המחיה. המהומות בלבנון אבל היו כעין וכאפס לעומת מה שמתחולל בעיראק, שם לפי דיווחים רק אתמול נהרגו 18 מפגינים באזור בצרה שבדרום המדינה. המהומות האלו שהביאו כבר ליותר מ-200 הרוגים מאיימות על היציבות בעיראק, הכפופה במידה רבה לשלטון האייתולות האיראני, והן חלק ממחאת המונים נגד ממשלתו של השיעי עדל עבד אל-מהדי. מפגינים זוהמים על האליטה הפוליטית, שלדבריהם אינה מצליחה לשפר את איכות חייהם גם כעת, כשבעיראק לא שוררת מלחמה ודאש סולק כבר לפני שנתיים. הנה כאן למשל חלק מן הקולות המגיעים מבגדד. בין ההרוגים בעיראק ניתן למנות גם חברים במיליציות שיעיות בתמיכת איראן שהוצאו להורג על ידי המפגינים, כאשר רבים מן המפגינים טוענים כי השחיתות השלטונית הגדולה הפוסה בעיראק היא תוצאה ישירה משיתוף פעולה עם האיראנים, שמביא להשקעה כספית במקומות הלא נכונים, במקום ברווחת חייהם של האזרחים העיראקים. לפחות 67 בני אדם נהרגו באימותים האלימים שהתחוללו בשבוע האחרון במדינת המחוז אורום שבאתיופיה, כך נחשף בתחילת השבוע. לפי הדיווחים לאלימות אחראי מבקריו של ראש הממשלה די טרי אחמד, שרק לפני כשבועיים זכה לפרס נובל לשלום בשל הפיוס הפנים ארצי שהביל בתוך אתיופיה. האימותים האלימים פרצו בבירה אדיס אבבה ובחלקים נרחבים של המדינה ביום רביעי שעבר, אחרי שג'אוור מוחמד, אחד ממבקריו החריפים ביותר של אחמד, ישים את כוחות הביטחון כי ניסו לארגן התקפה נגדו. ג'אוור דיווח כי המשטרה הקיפה את ביתו באדיס אבבה וניסתה להסיר ממנו את ההבטחה, ובעקבות דבריו יצאו תומכיו לרחובות ומחו על היחס שמגיע לו. ולסיום, ניסה לדרום אמריקה, שם בצ'ילה, המדינה הדרומית ביותר ביבשת אמריקה, הפגינו לא פחות ממיליון בני אדם בבירה סנטיאגו, ומה שהפך למפגן הכוח הגדול ביותר של המוחים מאז תחילת ההפגנות נגד הממשלה. ההפגנות האלימות בחלקן פרצו לפני כשבוע במחאה על יוקר המחיה וחוסר השוויון, והמוני משתתפים הניפו את דגלי צ'ילה, רקדו, יקרו בסירים בכפות מעץ, וקראו לשינוי פוליטי וחברתי. הבה ונשמע את הקולות. Thank you. בהפגנות הללו בצ'ילה שפרצו בסוף השבוע שעבר, בעקבות ההחלטה להעלות את מחירי התחבורה הציבורית, נהרגו לפחות 19 בני אדם. המהומות כללו הצתות ומעשי ביזה ומאות בני אדם נפצעו, ויותר מ-7,000 בני אדם נעצרו. למשק הצ'יליאני נגרמו הפסדים של יותר מ-1.4 מיליארד דולר. צבא צ'ילה קיבל לידיו את השליטה הביטחונית בסנדיאגו, עיר שבה גרים כ-6 מיליון בני אדם, ועד לרגע זה מוטל עליה עוצר ו-20,000 חיילים מסיירים ברחובות. עד כאן פינת החוץ לשבוע זה, נשוב ונשתמע כאן בעזרת השם בשבוע הבא בשעה הזו. היו שלום ובשרות טובות.
כל חי מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.